אך שחרון ההצלחה מעביר את בר כוכבה על דעתו, והשחצנות ממלאת את ליבו. ביטחונו העצמי אינו מותיר אצלו מקום לספקות בדבר ניצחונו הסופי. הוא בטוח שיוכל לרומאים בדרך הטבע, שאינו זקוק עוד לניסי השם. והוא אינו מקשיב לעצותיו של רבי עקיבא, מחייך ומעז לומר, רק זאת אבקש ממך השם, אל תצא בצבאות אויבינו, אינך צריך לצאת בראש צבאותינו, זאת הנח לנו. בן קוזיבה, בר כוכבה, אמר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע ברוב חוצפתו. רבי עקיבא הקדוש מבחין מיד בטעותו, ומודה שבר כוכבה אינו משיח השם. הוא מטרה בבר כוכבה, שהצלת עם השם אינה תלויה בגבורה צבאית או מדינית, אלא אך ורק באמונה בשם ובקיום מצוותיו. רבי עקיבא מטרה בבר כוכבה שהצלת עם ישראל, שהוא עם השם, תלויה רק באמונה בשם ובקיום מצוותיו, ולא בצבא, ולא בלאומיות, ולא במדינה, ולא בטריטוריה, ולא בגיאוגרפיה, ולא בכוחי ועוצם ידי, ולא באימונים ככל הגויים, לא במסדרים צבאיים של בנייה חופשית, בעזות מצח. משיב בר כוכבה לרבן של כל ישראל, רבי עקיבא, רבן של כל ישראל. מה משיב לו בעזות מצח? לא בעזרת פרשני התורה אלכם ברומא, אלא בעזרת גיבוריי האמיצים, די לי ממך ומחבריך. מתיח כלפי רבי עקיבא הקדוש, בן קוזיבה. רבי עקיבא כבר רואה בחזונו את מפלת בר כוכבה, ובוכה במרירות. יהי רצון שיחמרו רחמי השם על עמנו האומלל והאביון, וישלח לו גאולתו. רבי עקיבא ראה את האסון שעומד להגיע, כתוצאה מתקומתו של משיח שקר, שנקרא בן קוזיבה. ורבי עקיבא עוזב את בן קוזיבה, וגם רוח השם שרה מעל מחנה בר כוכבה. המהפכה הרוחנית הגדולה הפכה פתאום למרד מדיני גרדה. הרומאים שווים וכובשים את הארץ, עיר אחר עיר. היהודים נטבחים בהמוניהם. יוליוס סברוס שם מצור על ביתר, מעוזו האחרון של בן קוזיבה. בתשעה באב, בו נחרבו מקדש ראשון ושני, פרצו הרומאים את חומת ביתר, ושחטו בה 58,000 יהודים, גברים, נשים וטף. בר כוכבה עצמו מת בהקשת נחש, והפורץ גדר ישכנו נחש. כל זה הבזיק במוחי, וכי אין בתורה ובדברי ימי ישראל כל הלימוד לעתיד? בערב יום העצמאות עזבתי את בני ואת הארץ. אוריאל בא אחריי לצרפת ביולי. בואו הרגיע אותי. הייתי מודאגת מן המצב הבלתי יציב במזרח התיכון. חרדתי לגורלו של ילדי היחיד. 6 שנים שלמות עברו עד שחזרתי ארצה. באוקטובר נתקבל אוריאל לבית הספר היהודי יבנה בפריז, ולמד לקראת בחינות הבגרות. ללימודי היהדות הוא נכנס לבית מדרש לרבנים, שאף הוא היה תחת השגחתה של קהילת פריז הקונסטיטוריאלית. שנה קודם לכן, באוקטובר 1953 למניינם, כשחזרתי לפריז, אחרי הבר מצווה של אוריאל, יצרתי קשרים עם בית הספר, על שם ז'ילבר בלוך באורסאי, על יד פריז, בית הספר של הצופים היהודים בצרפת. הצופים, זה תנועת הצופים של היום, היא שייכת, היא סניף של הבנייה החופשית, ושל מה שנקרא כל ישראל חברים, אליאנס. באותה שנה, וכמה שנים לפני כן, נוהל בית ספר זה, בידי ליאון אשכנזי, הידוע בכינוי מניטו. מניטו זה הרוח הגדול. אביו, דוד אשכנזי, היה רב בעיר אורן שבאלג'יר. מדי שנה הכין בית ספר זה כ-20 תלמיד ותלמידה לחלק השני של בחינות הבגרות. יחד עם זה הם זכו למבוא ללימודי קודש וטעמו טעם ראשון של עינוגי המוסר התורני, שרוב הנוער היהודי בימינו אינו זוכה להם. רבים מן החוזרים בתשובה גילו את היהדות באורסאי. במשך שנתיים ביליתי שם כל שבת וחג. אווירת המנוחה והשלווה ששררה באורסאי חיזקה אותי לקראת השבוע בפריז. יחד עם זאת נהניתי מהרצאותיו של מניטו, אותו ליאון אשכנזי. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי הרצאות אמיתיות על היהדות. הייתי כמובן הקשישה בין כל תלמידי בית הספר והמבקרים שבאו אליו בכל סוף שבוע, אבל הייתי מאושרת בין אינטלקטואלים צעירים אלה, שרובם התייחסו אליי כאל חברתם. בשמחה השתתפתי בחגיגות האירוסין והחתונות של תלמידי בית הספר. שנתיים אלה ציינו בשבילי שלב נוסף בהתפתחותי. הגיע היום שבו חשתי את הצורך להתקדם. במישור האינטלקטואלי היו הרצאותיו של מניטו מקור של תענוג, אם גם לפעמים אקרובטי מדי. מי שמכיר את התיאולוגיה, את הדת, את הקט של מניטו, יודע למה היא מתכוונת. ביקשתי לחזור ללימוד צמוד יותר לטקסטים, פחות ספקולטיבי, פחות מרוחק מהתורה ומרחיק לכת על פי דמיונו ועל פי הפילוסופיה של מניטו, של האינטלקטואלים הצרפתים שגדלו באליאנס, אם אתם מבינים למה מתכוונת כותבת הספר. הייתי זקוקה למקום שבו מלמדים את המסורת ואין ממציאים אותה מחדש. אני אגדיל את השורה הזו. הייתי זקוקה למקום שבו מלמדים את המסורת ולא ממציאים את המסורת מחדש. יש תלמידים של תלמידים של אותו מניטו שבולעים את הרוק כרגע. יש לכם מה לבלוע, ומי שמבין, מבין. כמנהגי לפני כל החלטה חשובה, פניתי לרב מייזס בבקשת עצה. לעולם הוא השיב על שאלותיי, אך מעולם לא נקט יוזמה כדי להשפיע במישרין. רב איננו מדריך למצפון. רב משיב על כל השאלות המופנות אליו, לאור התורה, ועל האדם עצמו השואל להחליט כיצד לתרגם תשובתו לשפת המעשה. ורק זה רב אמיתי. רק כאשר נוגעת השאלה למצווה מן המצוות, התשובה היא חדה וחלקה, ללא מקום לפשרות. מאז נפגשתי עם הרב מייזס בביילי, הוא עקב מרחוק אחר התקדמותי, אך נתן לי למצוא את דרכי בעצמי. אין ספק שהוא ידע את התועלת שמפיק כל אדם מניסיונו שלו, ואף ידע שלעיתים זה מסוכן מאוד שלא לעצור בכל תחנה ותחנה, שאי אפשר ואסור לנסות לקצר את הדרך עבור אף אחד. למרות קשרי החום והידידות שריתקו אותי לקהילת אורסי הקטנה, חדלתי לבקר בבית ספר זה אחרי שקיבלתי תשובתו של הרב, וגיליתי בשנת תשפ"ו 1955 למניינם את הקהילה היהודית באקס לבן. פרק ה'. הייתי זקוקה לאמתלה, תירוץ, כיצד להגיע לישיבת אקס לבן. ביולי 1956 מצאתי אמתלה נוחה. בגלל בעיות פעוטות בדרכי הנשימה, נזקקתי למעיינות מרפא, ובחרתי באלוורד או אלוורד, בריחוק של 30 קילומטרים בערך, מאקס לבן. שם, באקס לבן, יכולתי לבלות את השבתות ולקנות מזון. היה בדעתי לשכור חדר מרוהט ולבשל לעצמי. אוריאל נסע לחופשת הקיץ לקיבוץ יבנה. הגעתי לישיבה בפעם הראשונה בערב שבת אחר הצהריים. עזבתי את פריז מוקדם באותו בוקר, בסיטרואן הישן שלי, העמוס בגדים, כלים וסמיכות. הייתי לבושה חצאית קיצית, בשרבולים עד המרפק. קיצרתי את שערותיי לעונה זו, כדי שלא יזדקק לספרית במשך הקיץ. הישיבה בנויה על צידו של הר היורד במדרון תלול, מוקפת חורשת עצים בתוך נוף נפלא. למטה, בעמק, במרחק כמה מאות מטרים בקו אווירי, נמצא אגם בורג'ה המהולל. ובמימיו משתקפים ההרים והשמיים המנצנצים. הישיבה שגיליתי בשנת תשט"ז 1956 הייתה מורכבת משני בניינים שניצבו בזווית ישרה, והחצר שביניהם מוקפת דשא. הכל נראה ישן, בלוי ואכול תולעים. הרצפות, הספסלים, השולחנות והמדרגות. בקומת הקרקע היו בית כנסת, חדר האוכל, חדר הלימוד, המטבח, חדר הכניסה ומשרד המנהל. הכל קטן עד כדי גיחוך, בעבור 70 התלמידים שלמדו שם. אותה דלות ציינה גם את דירת הרב, ראש הישיבה, ואת חדרי התלמידים שהיו בקומה השנייה. המיטות שנדחסו בצפיפות לחדרים היו כה ישנות ושבורות עד שנראו כמו אמבטיות. בחורף לא היה חימום, אבל יופי הטבע הסובב את הישיבה השכיח את רקבון הבתים שהיו שייכים אי פעם לפני זמן רב מאוד לויקטוריה מלכת אנגליה. באזור שררה אמונה כי במקום זה נעלמו אנשים בנקרות מים תת-קרקעיות של מעיין ומי גשמים. סיפור אימה זה הדביק לבית את השם בית השטן. אך מאז תשט"ז 1956 למניינם לא ידוע על אדם שעבד במקום זה, ולהפך, מאז נוסדה הישיבה גילו כאן רבים את זהותם היהודית. למרות מצבם העלוב של הבניינים הביעו כל הפנים שמחה, התלהבות והכרת תודה. כולם חיו בלהט באמונת אבותיהם. בשעה שנשאו ונתנו בשאלות מסובכות ובסוגיה קשה של התלמוד. מאז משה רבנו נמסרים דברי התלמוד המהווים את התורה שבעל פה. מרב לתלמיד ומאב לבן. הם נאספו ונכתבו אחרי חורבן בית שני, ונוסחו בניסוחם הסופי, בתחילה על ידי החכמים שנאספו אחר החורבן ביבנה. ביניהם היה רבי עקיבא הגדול, שהיה בן למשפחת גרים, ושהתחיל ללמוד תורה רק בגיל 40. המסורת מלמדת כי משה ריבנו עבר בממתת שערי חוכמה, ואילו ריבי עקיבא עבר בשער ה-50. שמעתי על משפחה הגרה בסמוך לישיבה, משפחת עררה. הם היו משפחה חשובה בקהילה, ושמחתי על כך שהגברת עררה תעזור לי להיכנס לחיי עולם התורה שהיו לי חדשים לחלוטין. כשנכנסתי לביתם, הם קיבלו אותי בנימוס, אך לא יותר מזה. נדמה היה לי שראיתי מידה מסוימת של הסתייגות בקבלת הפנים שלהם. אך אמרתי לעצמי שבוודאי הם טרודים בהכנות לשבת ולכן הם ממהרים. ניצלתי את השעות שנותרו לי עד לכניסת השבת כדי להסתדר בצריף הקרוב לדירתם, שכאילו היה תלוי בצלע ההר מול הישיבה. קראו לו קיסר קטין. ובאמת היה דומה גם לבקתה וגם למעון קיץ. כל שטחו כ-50 מטרים, והוא בנוי מקרשים על עמודים בגלל המדרון. שטח צר זה היה מחולק לחמישה חדרים וחדר אמבטיה קטנטן. שניים מן החדרים נשארו בשימושה של הישיבה. הראו לי את מיטתי באחד החדרים שכבר שוקנו בו כמה בנות, כולן מאורסות. בשעה שהייתי עסוקה בהעברת המזוודות והסמיכות מן המכונית לחדר, ניגשה אליי גברת עררה. בהצביעה על השרבולים שלי, אמרה בלשון חריפה, את נמצאת כאן בישיבה. לא ירדתי לסוף דעתה, והסתכלתי במסמיקה מבושה. עלייך לחסות את זרועותייך. אבל הרי יש לי שרבולים. אולם הם אינם ארוכים דיים, הם צריכים להגיע עד המרפק. זהו הדין, אמרה. היה זה באוגוסט. אף שלא השתכנעתי לגמרי, ולמרות החום, לבשתי סוודר של צמר. לא היה אכפת לי לחסות את זרועותיי. מעולם לא נתפסתי לגנדרנות ולא ביקשתי דווקא לגלות אותן. אף שאלתי את עצמי באותו רגע, מהו בכלל כוח המשיכה של מרפק מאורטל? את הסעודות באותה שבת סעדתי על שולחנה של משפחת עררה, בדירתם הקטנה. השולחן נערך במטבח ששימש גם חדר האוכל שלהם. לשולחן הסבו בעלת הבית, אני והילדים. בראש השולחן ישב מר עררה, שפניו הרזים הובלטו על ידי זקן ארוך, שחור ורחב. הלילות הארוכים שהוא עסק כימים בלימוד התורה, נתנו אותם בפנים אלה. למרות החלוק הישן שלבש, הטביע אישיותו רושם אז על רועיו. שלווה, הרמוניה ועדינות שררו בשולחן שבת זה. בדברי ההורים זה עם זה, וביחסם לילדיהם שחינוכם העסיק אותם בכל רגע. צמאה הייתי לדברי תורה. ומר עררה ריבה צמאון זה בשפע. ברכות רבה השיב לשאלותיי, כשם שהסביר לילדיו בסבלנות מה מצפה מהם הקדוש ברוך הוא, שיגדלו כיהודים טובים, שומעים בכל הוריהם והולכים בדרך התורה. כמה ביקשתי להקים בעצמי משפחה מעין זו ולראות את בני בונה בית כזה. בישיבת אקס לבן נגלתה לי השבת במהותה האמיתית, כתכלית מעשה שמיים וארץ. לא רק הפסקה בעבודת השבוע, אלא שחרור אמיתי של האדם. הלא, היא מאפשרת לו לאדם להשתחרר מן העולם החומרי ולהתעלות מבחינה רוחנית. בדרך זו יכול הוא לחזור ולזכות בהודו והדרו של אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שבת ראשונה זו שעברה עליי כמו חלום, שכנעה אותי שכדאי להאריך מעט את השרבולים. אמונתם של בני משפחת עררה הייתה עמוקה וכנותם מדבקת. בהשראתם הגעתי לביטחון שעם ישראל ותורתו, אל תרייג מצוותיה, אחד הם. עם ישראל והתורה זה אחד. אין עם ישראל ללא תורה ואין תורה ללא עם ישראל. ואין להוסיף ואין לגרוע מן התרייג מצוות. בישיבת אקס לבן לא ראיתי כל מעשי הערמה מחוכמים למצוא דרכים לעקוף את קיום המצוות או להימלט לשם נוחיות מקיום אחת מהן. לא מצאתי שם ויכוחים פילוסופיים שאינם אלא ספקולציות של השכל, משימות ללא תכלית מעשית. אין דורשים מן הזולת מה שאין מקיימים בעצמם. נאה דורש, נאה מקיים. אחווה ושוויון אמיתיים שוררים בקהילה זו. לא אחווה זו שמטיפים לכל הדמגוגים, אלא זו שנובעת מקיום מצוות התורה על ידי כולם. בכל נפשם עבדו יהודים אלה את השם, ובכל כוחם ניסו להבין את היהדות ולהתקרב אליה. כך הם פעלו לקראת הייעוד שייעד השם לעם ישראל, וזהו הייעוד בלשונו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אחרי שסיימתי את טיפוליי הרפואיים באלוארד, התיישבתי בשמחה ליד משפחת עררה, בצריף העץ הקטן, עד סוף הקיץ. הייתי שותפה פעילה בחיי הקהילה. האזנתי להרצאות בסמינר לבנות. סמינר זה נוסד רק שנה קודם לכן, וההנהלה ארגנה מחנה קיץ של כמה שבועות בעבור בנות יהודיות שביקשו לנצל את חופשת הקיץ כדי ללמוד על התורה והיהדות. היו גם כאלה שבדרך זו ביקשו להכיר את המוסד לפני שיחליטו על המשך לימודים בשנה הבאה, מעין מכינה. אני למדתי בהתלהבות רבה והשתתפתי בוויכוחים רבים. מעולם לא הייתה לי הזדמנות כזו לשוחח עם תלמידי חכמים כה רבים במקום אחד וללמוד בקצב כזה. אך עשיתי כל מאמץ לקיים הלכה למעשה את מצוות התורה, בין אם בהכשרת בשר ובין אם בהכנת השבת. דווקא נגד מצוות אלה שמעתי לפני כן דברי ביקורת רבים. היו שראו בהן מין קנאות, והיו שהסתכלו על המקיימים אותן כעל מפגרים בשכלם. לדבריהם, רק הרעיונות והכוונות הם החשובים. אך מה ערכו של רעיון ללא בסיס חומרי ומעשי? והלא אין דבר חולף יותר מן הרעיון. איפה היה היום עם ישראל לולא קיים את המצוות במשך הדורות? איפה היה היום עם ישראל לולא קיים את המצוות המעשיות קלה כבחמורה במשך כל הדורות? המצוות המבטיחות את האמת הנצחית שהשם נתן לעולם. גם שונאי ישראל בכל הדורות, מאז הרומאים והיוונים, שביקשו לעקור את עם ישראל מן העולם, אפילו הם הבינו, הגויים האלה, הבינו כי קיום עם ישראל תלוי בקיום המצוות. אפילו הגויים הבינו שקיום עם ישראל תלוי בקיום המצוות ובשמירת התורה, ושבלי תורה עם ישראל לא יוכל להתקיים. והצדיקו בכך את רדיפותיהם נגד היהודים. וכל הגזרות שגזרו על ישראל היו מכוונות תמיד לביטול המילה ושמירת השבת, ולאו דווקא נגד איסור הגזל וגילוי עריות, או נגד מצוות ואהבת לרעך כמוך, אני השם. באקס לבן זכיתי להשתתף גם בכמה חתונות שהוזמנתי עליהן. היו אלה של בנות שישנתי איתן בחדר בסופי השבוע הראשונים. חתונה בישיבה, ובכלל בכל קהילה אורתודוקסית, אינה סיומה של פגישה מקרית שלאחריה שורה של פגישות ארוכה. חתונה יהודית מסורתית היא לא דייט שממשיך בעוד פגישות, אלא חתונה יהודית מסורתית מתחילה עם ההצגה הפורמלית שנקראת השידוך. כשמגיע בחור יהודי לפרקו או בחורה יהודית לפרקה, מחפשים ההורים מועמד ההולם את ילדם. לעתים ממלאים מורים, ידידים או חברי הקהילה את תפקיד ההורים ובני המשפחה כדי לסייע במשימה חשובה זו. הלא ידוע היטב שמראה חיצוני עלול להטעות את הצעיר חסר הניסיון. ולכן לא הוא בוחר את הבחירה הראשונית, את הסינון הראשוני. הזיווג היהודי אינו מבוסס על משיכה פיזית, שלעיתים קרובות אינה אלא בת חלוף, והעלולה לעוות את השיפוט הצלול. הזיווג היהודי בנוי על הערכה והוקרה הדדיים. בסיס איתן שעליו עשויה האהבה לצמוח. על כן מתעניינים מציעי השידוך היטב בכל הפרטים, כדי להבטיח שבעזרת השם יתאימו זה לזה בני הזוג, וזיווגם יעלה יפה. אין חתונה יהודית ייחודם של שני בני אדם בלבד, אלא של שתי משפחות העתידות לעזור ככל יכולתן להביא אושר לבית ילדיהם ונכדיהם. לעתים אין דרך אחרת בשביל המבקשים להתחתן אלא לפנות לשדכן המקצועי. האמון שנותנים בשדכן תלוי באישיותו. הוא זוכה לתמורה אם השידוך מתקיים והזיווג מתגשם. אך יש גם שדכנים העושים כל מלאכתם לשם שמיים, שלא על מנת לקבל פרס. החתונה הראשונה שהשתתפתי בה בשהותי, באקס, הייתה חתונתו של צעיר שוויצרי, ז'ילבר ברייזכר, שנעשה לאחר מכן אחד מראשי הסמינריון לבנות. הטקס התקיים בחצר הישיבה, ארבעה בחורים החזיקו בעמודי החופה, ומסביבם קהל גדול של ידידים ואורחים. החתן הופיע ראשונה, מלווה על ידי אביו ועל ידי חותנו, בשילוב ידיים איתם. כנהוג, הוא צם ביום החתונה, ובוודאי התפלל לא מעט, והכין עצמו תוך התבוננות עצמית עמוקה, לקראת פרק חדש זה בחייו. הוא נראה חיוור מרוב התרגשות לקראת רגע גדול זה. גם כל המשתתפים בשמחה התרשמו ממראה עיניהם. החתן תפס מקומו תחת החופה וציפה לקלה היורדת אליו, מלווה אף היא על ידי אמה וחמותה לעתיד. מרים, נערה נחמדה, שפניה הסגלגלים זוהרים בחיוך יפה ועיניה צוחקות מאושר, הופיעה בשביל המוליך לחופה. היא הייתה מקסימה בסמלת הכלולות שלה, צועדת בין שתי האימהות. היא סובבה את בעלה לעתיד 7 פעמים, כששירת הבחורים מלווה אותה. כשתפסה את מקומה לימין החתן, הושלך הס. אחד הרבנים בירך את שתי הברכות הראשונות, ברכת היין וברכת האירוסין. החתן והכלה שתו מן הגביע, והחתן קידש אותה לא לאישה בטבעת כדת משה וישראל.